באמת. טוב, צהריים טובים. כן, אז אנחנו, גמרא ממשיכה בבירור המקור של הקניינים, והשלב הבא הוא מניין שאף בשטר. ואז הגמרא לומדת, לא ניכנס פה עכשיו לזה, כל אחד ראה את זה, מקישים ויצא והייתה, מקישים הוויה ליציאה, וזה המסקנה של הגמרא. לגבי, קודם כל לגבי עצם הביטוי הזה, הוא מניין שאף בשטר. זה סגנון שאמור להדליק אצלנו ככה איזה נורונת קטנה, בגלל שנראה לי שכל אחד מאיתנו, אם היינו שואלים אותו, אם אתה היית כותב את הגמרא, איך היית כותב? אז מה הייתה התשובה? איך הייתם כותבים? מה? שטר מנהלן. כאילו, מקסימום תכתוב ומניין שבשטר. אבל כמו שאתה אומר נכון, בדרך כלל הסגנון הוא בשטר מנהלן. מה זה מניין שאף בשטר? שטר. יש כסף, יש ביה, יש שטר, מניין שבשטר. אז כמו שאתם רואים, זה יטריד גם את הראשונים, את התלמיד, תלמיד הרשב"א, מאיר הזה, נותן הסבר, היינו תמה, נקעת לישנה דאף, משום דשטר לא כתיבה לעדי בקרא, כמו כסף וביה. נותן את ההסבר שלו, בגלל שזה פחות מפורש בתורה, ולכן כתבו את זה בסגנון הזה, אנחנו אולי נרצה להוסיף על זה תכף עוד משהו נוסף. הערה נוספת מעניינת, שגם כן כל אחד שככה טיפה שם לב, צריך ככה תמיד ללמוד ככה עם תשומת לב, הסדר במשנה זה אישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, בשטר ובביאה. וזה לא סתם הסדר הזה במשנה, אבל אי אפשר עכשיו, לא היה לנו שיעור על המשנה, אז לכן זה לא להיכנס לזה עכשיו. למשנה יש את הסיבה למה היא אמרה בסדר הזה. אבל היה מתאים שמבחינת הגמרא זה גם יהיה הסדר. זאת אומרת, יבררו, ביררנו את קניין כסף, שלושה דפים, מצוין. עכשיו נברר את שטר ואחר כך את ביה לפי הסדר. אבל מה קורה? בדף בית עמוד בית למטה הגמרא שואלת על ביה. ביה מנהלן, כתובו בעלה, ואז שטר. אז למה שינו את הסדר? גם על זה אני חושב, אני חושב שכן, פה שיטה לא נודע למי, מאיר, היי דאקדים ביה לשטר. כן? אז הוא גם כן נותן את ההסבר שלו, תכף נראה את ה... אולי נחזור תכף להסבר שלו, אבל רק חשוב לשים לב לשינוי של הדברים, ודאי הדברים האלה ממש בלשון של הפשט של הגמרא, מראים שקניין שטר יש בו איזה נקודה מיוחדת, צריך להבין מה הנקודה הזאת. לצורך העניין, אנחנו נראה סוגיה קטנה בדף ט' עמוד א', כיוון ששם בעצם הגמרא ממשיכה את הבירור של הדברים. פה שואלים מנהלן שבשטר, ובדף ט' הגמרא מבררת איך קורה, איך מתבצע קניין שטר, כמו שהגמרא עושה בהמשך לגבי כל קניין, כסף כיצד וכו'. אז אומרת הגמרא, בשטר כיצד? כתב לו על הנייר או על החרס, אף הפי שהם בו שווה פרוטך, ביתה מקודשת לי וכו'. הרי זו מקודשת. מתקיף לרבי זרע, בר ממל, הלו דמי אשטרה לשטר זביני. אתה מוכר, כותב לו, שדי מכורה לך. הכה בעל כותב, ביתך מקודשת לי. עכשיו כבר פה על ההתחלה, מה... איזה נקודה ככה מתעוררת אצלכם במחשבה לעצם ההשוואה הזאת שעושים בין קידושין לבין מחר? מה בקידושין פה הייתם כותבים אחרת? שוב, על אותו משקל של אם הייתם כותבים אתם, איך הייתם כותבים? היו שואלים אתכם, איך כותבים, איך אדם מקדש אישה בשטר? בוא נגיד שהייתי שואל את זה לפני 10 דקות, בסדר? לא ראיתם כלום? או לפני 3 שעות. לא ראיתם כלום, שואל אתכם, איך אדם מקדש אישה בשטר? מה הייתם כותבים? מה הייתם אומרים? את מקודשת. פשוט, נכון? הכי פשוט בעולם. כאילו, עם מי הוא מדבר? נכון שברור שבמצבים שהאבא הוא הזה, יש מצב שאבא, אבל זה, חורה, סתם ככה, זה נקודה מעניינת שהגמרא מראש, ואני חושב שגם על זה, הנה אתם רואים במקור 6, ראיתם את זה, אני רק ככה מזכיר, הוא אומר, נראה עד לנקת ביתך ולא נקת שמקדש אותה בעצמה, כלומר הוא הרגיש בדבר הזה, ושוב, תכף נחזור אולי למה שהוא מסביר, אבל קודם כל תשומת לב לעניין. אבל בואו נמשיך רגע את הגמרא עד הסוף, ואז הגמרא אומרת, שואלת, אז שם המוכר כותב, אך הבעל כותב, הבעל הוא כאילו הקונה, כן? נקרא לזה צורך העניין, הוא כאילו הקונה, אז זה לא אותו הדבר. אומרת הגמרא, אמר רבה, אתה מעניין הדקרא. אכן, מעניין הדקרא. שם כתוב מחר מאחוזתו, את במוכרת על הרחמנה, פה כתוב כי ייקח, בבעלת על הרחמנה. הגמרא לא מקבלת את זה, אומרת הגמרא, גם שם כתוב שדות בכסף יקנו, אז זה תלוי בקונה. אומר לו, קרי ביקנו, כלומר זה בעצם יקנו על ידי, בעצם המוכר. אומר, מה הייתה מקרי ביקנו? כי כתוב מחר, אחנמי קרי בי כי הוא כך, דכתיב, את ביתי נתתי, אז כתוב את ביתי נתתי לאיש הזה, אז מי עושה פה את הפעולה, לכאורה? האבא, האבא נותן, אז אולי תקרא את זה, לא כי היא כך, שזה תולה את זה בבעל, אלא כי הוא כך, בעצם תולה את זה באבא, שהוא נותן את האישה. אלא מה רבה, זה הדברים שנראה לי שהם אמורים ככה, אני קורא לזה, להדליק אותנו, אלא מה רבה, אילכה תנינו. והסמיכינו רבנן אקראי, אופה. אותי זה, לא יודע איך אתם מרגישים, אותי זה הדברים האלה ממש מדליקים. כאילו כשהגמרא כזה נתקעת, כאילו, והיא אומרת, מה, איך יתעננו? אז זה יכול לעשות שני דברים. זה יכול לחבוט אותנו, זה יכול להדליק אותנו. לחבוט אותנו, אתה אומר, שמע, זה הלכה משה מסיני, אין מה לעשות, אין לזה הסבר רגיוני. זה לא מסתדר בפסוקים באמת, אפשר ככה ואפשר ככה וככה. זה לא מסתדר, אלא מה הלכה משה מסיני? ואז אתה מחבא את העסק וממשיך קדימה. יש אפשרות אחרת שזה מדליק אותך, כי אתה אומר, וואי, אם היה צריך הלכה למשה מסיני, שהיא תגיד לנו שככה זה העניין, זאת אומרת שיש פה איזה משהו עמוק ומשמעותי, וממילא זה עושה לנו אדרבה, עושה לנו אנרגיות, לא לחבות, אלא הפוך, לחפש ולהבין מה העניין. אנחנו נראות פה תוספות ריא זקן, פה בדף ת' אומר, איך התענינו, כלומר שכך קיבלו פירוש עניין קידושין מסיני מפי משה רבנו, וואו. כאילו לא פחות ולא יותר את העניין הזה שככה זה עובד בקניין שטר ובמחר זה עובד ככה ששם המוכר כותב ופה זה הכותב, זה הבעל וסוגריים אני אומר וההשוואה היא הבעל מול האבא באיזשהו מקום כאילו כל זה הלכה משה מסיני, משה רבנו ישירות היה צריך במרכאות הקדוש ברוך הוא להתאמץ להגיד לו את הדבר הזה, כנראה יש פה איזה יסוד גדול שצריך להבין אותו. אז אם כן, אם אני מסכם רגע עד כאן, וגם מקום יש איזה משהו שרוצים לשאול, להבהיר, להוסיף, לומר, אז אמרנו כמה הערות קודם כל אצלנו בגמרא, דבר ראשון, מניין שאף בשטר, למה הסגנון הזה? דבר שני, אמרנו למה איחרנו את קניין שטר אחרי ביאה, ובעצם שינינו את הסדר, הגמרא משנה את הסדר של המשנה. שלוש, אנחנו מנסים להבין את ההלכתה הזאת של ההבדל בין האופן שבו קונים אישה לבין האופן שבו קונים שדה, שפה הקונה כותב, הבעל, ושמה, וזו הנקודה הנוספת, ההשוואה היא מול האבא. מול האבא, והאבא כותב, שהוא המוכר, לעומת קידושין, נקרא לזה הקונה, צורך העניין, הבעל הוא הכותב. אלה ככה כמה הערות למחשבה. עד כאן, קודם כל, אם רוצים משהו לשאול, לענות, להעיר על הדברים, בסדר, מובנים, כן?
מה זאת אומרת, סמכינו רבנן הקראי? כאילו, הפסוקים זה רק אסמכת לדינים, וכאילו...
הפסוקים הם אסמכת להלכה עם משה מסיני. זאת אומרת, הלכה עם משה מסיני אמרה שפה הבעל כותב ופה האבא כותב. הפסוקים שאמרנו כי ייקח, הרי הגמרא בהתחלה הסבירה את זה בפסוקים. פה כתוב, הוא מכר מאחוזתו, אז זה הולך למוכר, זאת אומרת, התורה ייחסה את זה למוכר, ופה כתוב, כי ייקח איש אישה, התורה ייחסה את זה לבעל. אבל אם היינו נשארים בפסוקים, אז הפסוקים יקשנו עליהם. כי אתה יכול להגיד כי יוקח, ואתה יכול להגיד שדות בכסף יקנו, ואתה יכול להגיד שדות בכסף יקנו. קיצור, הפסוקים, אתה יכול לקרוא אותם בכל מיני צורות. מי אמר לך לקרוא את הפסוקים דווקא ככה? הלכה משה מסיני. אחרי שיש הלכה משה מסיני, או הלכתה, כמו שהגמרא לא, לא אומרת הלכה משה מסיני, אגב, אם כבר הזכרת את זה, ממש בסוגריים, אבל אתם יודעים, מכירים את החילוק של הרמב״ם, יש שני סוגים של הלכה משה מסיני. יש מאות הלכות למשה מסיני, אבל יש 18 הלכות למשה מסיני, שהן הלכות למשה מסיני שאין להם שום אסמכתא בפסוק, והם נטו, נקרא לזה נטו, הלכה משה מסיני, ויש עוד כמויות אדירות של הלכה משה מסיני, אבל לא קוראים להם ממש הלכה משה מסיני, כיוון שיש להם אסמכתא בפסוקים. ובעצם כשאנחנו לומדים בגמרא כל מיני דרשות, אנחנו לומדים כל מיני דברים שהם גם נמסרו למשה מסיני, אבל לא אומרים את זה, כי הם בעצם כבר, הם נרמזו בתוך פסוקים.
בעצם האסמכתא הזאת צריך כאילו להשתמש בקלף הזה של הלכה
למשה מסיני? לא, זה פשוט שני סוגים. עכשיו פעם נתנו שיעור על זה, על העומק ההבדל בין שני הסוגים האלה, וזה לא, 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 זה... סתם רק הזכרת לי את זה פה, כי פה הגמרא בסוף אומרת, זה הלכתה, אז זה לא הלכה משה מסיני כמו תפילין מרובעות, שאין להם שום רמז. יש לה אסמכתא בפסוקים. התורה בסוף רמזה את ההלכה משה מסיני הזאת, בזה שהיא כתבה, כי היא כך, ומחר מאחוזתו, היא כתבה את זה. אבל זה לא מתחיל מהפסוק. כי אם זה מתחיל מהפסוק, אז הגמרא מקשה את זה. היא אומרת, אתה יכול גם לדרוש את הפסוקים אחרת. אחרי שיש הלכה משה מסיני, אז את הפסוקים אתה קורא בצורה הזאת. זה הכוונה, אסמכינו רבנן אקראי. בסדר? מעולה. אז כדרכנו תמיד, לפני שאנחנו נחזור להערות שהערנו, ולעוד כמה דברים אולי שיוסברו בעזרת השם מתוך זה, אז אנחנו צריכים להבין את קניין, את המהות של קניין שטר בכלל, ואי אפשר אולי להבין את המהות של קניין שטר בלי לראות אותו על הרקע של שני הקניינים הנוספים. כן, יש לנו אישה נקנית בכסף, בשטר ובביה. ובואו ננסה להבין קודם כל, ככה ברמה הכי פשוטה קודם כל, על ההבדל שבין כסף וביה לבין שטר. עכשיו, בצורך העניין, אנחנו מעמידים עכשיו את הדברים בצורה הזאת. עכשיו, אני לא ממציא להעמיד אותם בצורה הזאת, כיוון שאם ראיתם פה את מקור 8, זה גמרא, אולי כבר הגעתם אליה, אולי לא, הגמרא הרי אומרת שאי אפשר ללמוד חדה מחדה, זאת אומרת, אני לא יכול ללמוד קניין אחד מהשני, אבל אולי הגמרא אומרת, אני אלמד חדה מתרתי. זאת אומרת, הגמרא, חדה מחדה, לא עתיה, תתי חדה מתרתי. בוא נלמד אחד משניים. זאת אומרת, הגמרא, היי תתי, לא לכתוב רחמנה בשטר, ותתי, מאנך, אולי לא צריך לכתוב בכלל קניין שטר, וכידוע, ביוד ג' מידות יש לנו מידה שנקראת בניין אב, ואז אפשר לעשות בניין אב ולהגיב, כמו שהתורה אמרה שכסף ושטר קונים, אז גם שטר יקנה. אומרת הגמרא, מה לאנך שכן הנעתן מרובה. כן, גם הזכיר את זה, נדמה לי, השיטה לא נודע למי. השיטה לא נודע, במקור 3, הוא הזכיר את זה, תכף נחזור לזה. הנעתן מרובה. מה זאת אומרת הנעתן מרובה? קודם כל סתם, בפשט, אז פשוט, זאת אומרת, בביאה ודאי יש הנאה. בכסף, היא מקבלת כסף, מקבלת משהו. בשטר, מה זה שטר? כלום. כותבים את זה על חספה באלמה, כן? יכול לכתוב את זה על חתיכת חרס, אפילו שווה פרוטה הוא לא. כאילו, אי אפשר לעשות אותו כלום. וזהו, והיא מקודשת, לא קיבלה שום דבר, לא קרה שום דבר, היא מקודשת. הבדל ראשון, אנחנו עוד לא מבינים את המשמעות, בינתיים עוד לא מבינים את המשמעות של ההבדל, אבל בואו נשים לב קודם כל להבדל הזה. הבדל נוסף, ש... שאולי קשור לאותו עניין, ואולי קצת מרחיב את זה טיפה יותר, הרי כולנו מכירים שהרמב״ם כותב שלפני מתן תורה, אז אם נשאל ככה בצורה פשוטה, איזה קניין בטוח היה לפני קניין, לפני מתן תורה? ביה. פשוט, זה הדבר הכי טבעי בעולם, רוצים להתחבר, רוצים לחיות ביחד, אז כמו שהרמב״ם כותב, קודם מתן תורה, היה אדם, זה תיאור קצת קשה, פוגש אישה בשוק, כאילו, מה, תשמעי, בא לך להתחתן? אומרת לו, יאללה, כיף, בוא, תחתן. טוב, זה, ככה, זה התיאור של הרמב״ם. כנראה, הם לא אחרי הפעם הראשונה, הם החליטו להתחתן, אבל בקיצור, הכוונה היא, פגשו, ומצאו חן אחד בעיני השני, והתחתנו. אתם יודעים, היום חושבים שבשביל להתחתן, כאילו צריך חודשים רבים, וזה גם נכון, אני לא בעד זה. אבל ההורים שלי, זכרונם לברכה, נפגשו 3 ימים. 3 ימים רצופים, כי לא היה להם הרבה יותר זמן. כי בכלל אמא שלי הייתה בחוץ לארץ, ואבא שלי היה בארץ, והם נפגשו איזה פעם אחת לפני כן בחוץ לארץ, באיזשהו נסיבות מסוימות, ואז אמא שלי באה לבקר בארץ, ואז הם היו 3 ימים ביחד, והם החליטו להתחתן. תמיד אמא שלי הייתה אומרת, יצא לא רע, לא הכי טוב, אולי הם היה עוד כמה ימים, אולי היה יוצא להם קצת יותר טוב, אז חבל, אבל באופן כללי יצא לא נורא, יצא בסדר. אבל זה בסדר, זה ככה, בשביל הרמב״ם ככה, פוגש אישה בשוק ומחליט והכל. אל תלמדו מזה להיום, אבל את מה שאפשר ללמוד, אפשר ללמוד, את מה שלא צריך ללמוד, לא צריך ללמוד. על כל פנים, אז הרמב״ם אומר, בוענה בינו לבין עצמו, ותהילו לאישה. סביר להניח, ונדמה לי גם, לא הספקתי האמת לבדוק מהזה ככה, שעסקתי בזה עוד פעם, ואז שכרתי, יש איזשהו מקום, אולי מישהו פה זוכר, יש איזשהו מקום, לא זוכר, זה ברמב״ם, מקום אחר, שכתוב ונותן לה שכרה. נתקלתם אולי באיזה מקום כזה? לא, כאילו, כתוב לי בדפים שלי שיש כזה מקור, אבל רציתי לאיים בזה, לא הספקתי, אבל צריך לבדוק, אני לא אומר את זה עכשיו בצורה ודאית, אבל סתם זה מאוד מסתבר, כי זה בדיוק באותו כיוון של הנעתן מרובה, אז החליטו להתחתן, אז יש ביאה שזה זה, ויש גם מאוד יכול להיות, סתם יש, אתם יודעים מה, סתם אצל יעקב ושכם וכל זה, מה היה שם? הוא אומר להם שכם, הוא אומר אני אשכול, איך הוא אומר שם? אני אשכול מואר, הרבו עליי מאוד, הרבו עליי מאוד מואר ומתן ואתנה כאשר דברו אליי. תגידו כמה כסף, כמה כסף שלם, אני משלם. זאת אומרת, היה משהו בטבעיות של החיים, שאם היה גם כסף, ובוודאי ביה, אז זהו, אז הייתה חתונה. מן דחר שמי שהיה שטר לפני קניין תורה, לפני מתן תורה. לא שמענו, לא ראינו. יוצא, אם ככה יוצא, תחשבו רגע, יוצא דבר מאוד מעניין, שבעצם כשהרמב״ם אומר, באה התורה וחידשה קידושין, אז היא חידשה בכלל את כל המעמד, את כל הנושא של קידושין כמובן, שהוא יכול לעשות בשלוש צורות, אבל בעצם קניין שטר הוא בעצם החידוש הכי גדול. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על זה רגע, איזה קניין הוא הכי מחודש פה, אז ברור שקניין שטר הוא הקידוש הכי גדול, שהוא בכלל לא היה בכיוון לפני כן, ובאה התורה ואמרה, שמע, יכולים לכתוב על, על, על כלום, על בלי שווה פרוטה אפילו, וזהו, בכתיבה הזאת, הרי את מקודשת לי, והיא מקודשת, וזה תופס והכל. זה, נקרא לזה נתון, אפשר לומר, פחות או יותר, נתון שני. עכשיו, בואו ננסה להבין את העומק של שני הדברים האלה שראינו עכשיו ביחד. אז מה באמת העומק של ההבדל בין קניין שטר לבין הקניינים האחרים? אז פה, נרצה לומר שני דברים, ובעזרת השם, חבר אותם ביחד. דבר ראשון, יש יסוד שראינו אותו, אם אתם זוכרים, כבר כמה פעמים, וזה שזה חוזר הרבה בשיעורים, זה כנראה אומר שזה דבר מאוד משמעותי, וזה שבקניינים בכלל אנחנו מבחינים בין קניינים שהם יותר, נקרא לזה, בשימוש של הדבר, יותר במציאות של הדבר, לבין קניינים שהם יותר מבטאים את הקשר העצמי שיש בין הדבר הקונה לבין הדבר הנקנה. אתם זוכרים, נגיד, דיברנו בחליפין, למה האישה לא נקנית בחליפין? כי חליפין מזכירים את הקניין שהיה לפני מתן תורה, שהוא היה יותר בשימוש הדבר, אתה נותן, אני מקבל, ולא מתאים שאישה תיקנה בכלל, לפי מה שראינו, לפי חלק מהשיטות, לפי חלק מהמוראים, אישה לא יכולה להיקנות בחליפין, וגם בקניינים שהיא נקנית בהם, שמנו לב, אנחנו כל הזמן שמים לב לעניין של להסתכל על המהות שלה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על כסף ושטר לעומת ביאה, אז אני חושב שברור, עוד פעם, באותו הקשר של הנעתן מרובה, וכשהם היו לפני מתן תורה, שדי ברור, ותכף נבין את זה יותר לעומק, שכסף ושטר, יש בהם משהו שיותר קשור לשימוש, כלומר, חס וחלילה, לא, שמשתמשים באישה או משהו, וזה קשור למציאות של החיים, המציאות הטבעית של החיים, וממילא יש משהו בקניין, כמובן שהתורה מגדירה את זה קניין, זה הופך להיות משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גדול וכו'. אבל יש משהו בקניינים שיותר שייך למציאות. שטר, כפי שתכף נראה יותר למה, אבל שטר יותר שייך לדבר העצמי, לקשר העצמי, לבעלות העצמית, ועכשיו אנסה להבין למה. כלומר, אז עד כאן, קודם כל, שלוש נקודות. אחד, הנעתן מרובה, מה שהגמרא אומרת. שתיים, קניינים שבמידה רבה מסוימת כבר היו לפני מתן תורה ושטר לא. ודבר שלישי, לגבי המהות של הקניין. האם הקניין יותר פועל בעצם הדבר, בעצם הקשר, או שהוא פועל יותר דרך השימוש, דרך המציאות. ומתוך כך, אז בואו נגיע לדבר האחרון והעיקרי, ואז נחזור בעזרת השם לסוגיה שלנו. מה ההבדל בין שלושת הקניינים האלה? אז אני מעריך וגם די יודע בוודאות שבכל השיעורים היומיים הובאו דבריו, נלמדו דבריו של קונטרס השיעורים, רב גוטסמן, שבאמת יש לו מהלך נפלא על המהות של שלושת הקניינים האלה. אני הבאתי פה מקור אחד, ברשותכם נקרא אותו בפנים. דווקא זה דברים כאילו רוחניים של המערל, אבל הוא דווקא מגדיר פה דברים די בצורה לא ממש הלכתית, אבל שקרובה. תראו במקור 11 רגע בבקשה, את ההגדרה של המערל לגבי ההבדל בין שלושת הקניינים, כשאותנו כמובן בעיקר נתמקד בקניין שטר. אומר המערל, כנגד זה האישה נקנית בג' דרכים, בכסף, בשטר ובביאה. כי האיש מדבק באישה, והדבקות הוא בג' פנים אשר אמרנו. יש שלוש צורות שבהם האיש ואישה הם מתחברים ביחד. כי בכסף, בשביל שהאישה מקבלת הנעת כסף, מתחברת היא אליו. יש סוגיה בדף זין, עוד מעט נגיע, אישה נקנית בהנאה שהיא מקבלת. אחד. שתיים, השטר, שהוא לשון כוח באיש, שמתחבר לאישה כאשר מושל על האישה, וזהו חיבור האיש אל האישה, וזהו קידושי שטר, שהוא לשון שוטר וממשלה. אז שטר, שימו לב, כסף עיקרו מצד האישה שמקבלת הנאה. שטר, תכף נבין את זה יותר לעומק, ברגע הראשון זה נראה לא, לא, לא משהו, כאילו מלשון שוטר, מלשון מושל, זה לא נראה משהו, תכף נבין את העומק של זה, אבל המערל אומר, שטר מלשון שוטר, האיש פועל על האישה. באישה, בכסף, זה קצת הפוך, האישה פועלת, כאילו האישה נהנית שהיא מקבלת, ואז היא בעצם סוג של מוסרת את עצמה. וביאה, זהו חיבור, האיש עם האישה, והאישה מתחברת לבעלה, כי הבעל לשניהם, ולכך בשלושה דרכים שכל אחד דרך בפני עצמו. יוצא פילי פלאים, דבר נפלא. כל סוגי ההתקשרות, קניין ביאה, שניהם ביחד. ברור, אין פה אחד שהוא פועל יותר, זה חיבור, חיבור טבעי שהוא משותף לשניהם. כסף, נכון, האיש נותן, אבל האישה מקבלת את ההנאה שבכסף, וזה בעצם, היא כביכול, מבחינה מסוימת, כאילו היא כביכול, מתוך ההנאה שהיא מקבלת, היא, כמו שאפשר לומר, נותנת את עצמה. ובשטר הפוך, בשטר מי שפועל זה הבעל. בוא ננסה להבין, מה זאת אומרת שבשטר מי שפועל זה הבעל? מה, איך אנחנו יכולים ככה להבין את העניין הזה מתוך ההבנה באמת של ההבדל בשלושת הקניינים האלה? אולי רוצים להציע. איך? כתובה זה משהו אחר, ואנחנו מדברים על קידושין. זה שטר הקידושין, אנחנו לא רגילים פה היום, אבל יש שטר של קידושין. בוא ניקח את מה שהמהר"ל אמר וקצת טיפה להרחיב את זה ככה קצת יותר, שממילא יוכל להבין למה בכל דבר זה ככה, זאת אומרת, ובעיקר בשטר, למה, מה זאת אומרת שהאיש פועל על האישה? תמיד שהוא אומר, הרי את מקודשת לי, הוא פועל ועושה את הדבר. טוב, שאלה כללית מדי, זה לא פר, זה לא שאלה פרית, כי לא, אין דרך. אז אני אגיד, אני לא שאלה שבאמת יש ככה, אז תראו. אנחנו יודעים שבעצם ההתקשרות שבין בעל לאישה היא בעצם נוגעת לשלושה תחומים. יש תחום של החיים המשותפים הטבעיים, זה תחום אחד, דבר הכי פשוט, ואיך הדבר הזה קורה מבחינת הקידושין? מה? ביה. חיים, שותפים, זה ביה. יש תחום שהוא תחום נקרא לו כלכלי, צורך העניין. תחום כלכלי, כמו שאמרנו, לפני מתן תורה כבר היה ברור שיש איזשהו מוער, יש איזה משהו, אין פה, יש פה איזשהו, יש פה איזה מערכת כלכלית שנוצרת, אפרופו כתובה, זה נכון, כלומר בסוף הכתובה שם יותר חזק רואים את הצד של הממון, כי בקניין זה יכול להיות גם בפרוטה. ובכתובה זה כבר יבוא ידי ביטוי, בכסף כבר יותר, אבל ברור שיש צד כלכלי. ויש צד שלישי. והצד השלישי הוא הצד האיסורי. זאת אומרת, יש פה בעצם שלושה תחומים, שכנגד כל תחום יש בעצם קניין. צד של החיים המשותפים, שזה הביאה. צד כלכלי, שזה קניין כסף בעצם מבטא את הדבר הזה. ועוד ביטוי שלו זה שההנאה שראינו, האישה מקבלת כסף, מקבלת הנאה, ומילא גם זה קצת יותר חזק פה הצד שלה, ויש צד איסורי. צד איסורי, מה הוא אומר? הוא אומר ברור, הרי ברגע שאיש מקדש אישה, הרי המציאות ודאי שלה, גם שלו, אבל ודאי שלה משתנה לחלוטין. הרי איך הביטוי של הגמרא, כאשר אדם מקדש אישה, מה הגמרא אומרת? מה בעצם הוא עושה? מה? אסר לה הכול לאלמה כהקדש. זאת אומרת, ברגע שהוא מקדש את האישה, הוא משנה לחלוטין את כל המעמד שלה. עד לפני 5 דקות, היא הייתה יכולה עקרונית להיות, עם מי שהיא רוצה, היא יכולה, תעשה את מה שצריך לעשות, יכולה להיות, וזהו, מהרגע הזה היא מיוחדת לו, והיא אסורה לכל העולם. יש צד איסורי. אם כך, אם נכונים הדברים, שכנגד שלושת הדברים האלה מכוונים הקניינים, הרי יוצא שקניין שטר, ועכשיו נתמקד על קניין שטר ונעזוב רגע את הקניינים האחרים כדי להיכנס לנושא שלנו ולחזור לגמרא שלנו, יוצא שקניין שטר בעצם, החידוש המרכזי בו זה שהוא פועל בצד האיסורי. הצד האיסורי זה הדבר שהכי קשור לעצם הקשר. כלומר, פה לא מדובר על החיים המשותפים, לא מדובר על איזושהי הנאה שמקבלים. מדובר על עצם הקשר בינינו, שכתוצאה מזה שאנחנו נקשרים, קורה משהו שבעצם מחבר אותנו אחד לשני, ואוסר אותנו על אחרים, וזה קודם כל יותר קשור למה שהזכרנו קודם, לבעלות המהותית, לעצם הבעלות, לא לבעלות היותר מעשית, שקשורה להוויית החיים, אלא לבעלות היותר עצמית. ואם נלך עוד יותר מזה, אז נבין את העומק של המהר"ל. המהר"ל אומר, שטר זה מלשון שוטר. מה זאת אומרת מלשון שוטר? הכוונה היא שהבעל פה פועל על האישה. כי באמת, את הצד של האיסורים, לא איסורים. חתונה זה לא איסורים. אבל את הצד של האיסורים, הבעל פועל. כלומר, באמת את הצד הזה, את הצד הזה, הבעל פועל על האישה. וזה מה שהגמרה, עכשיו אני ככה הולך, מתחיל ככה לחזור לגמרה. הגמרה בכוונה משווה את זה לאדם שמוכר שדה מול אבא, שצורך העניין, כן, יש לו בת שהיא קטנה, שהיא בגיל שהוא, הוא קטנה, נערה, שהוא בעצם עוד יש לו זכויות עליה. בשדה זה משהו יותר ממוני, זה משהו יותר טכני. אם זה משהו יותר טכני, אז באמת אומרת לנו הלכה משה מסיני, מי באמת זה שצריך לכתוב את השטר? זה שקונה או זה שעכשיו, נקרא לזה, מתנתק מהנכס שלו? מי צריך לכתוב את השטר? מה? מי כותב את השטר?
מי שמוכר.
למה מי שמוכר? לא, מה הגיוני? כן, זאת אומרת, מי עושה פה את הפעולה הכי מהותית מבחינת כאילו ההתנתקות שלו מה... שימו לב, המוכר יש לו שדה, איש שלו, אנחנו צריכים לראות גמירות דעת ברורה ומוחלטת, שמה? שהוא משחרר, מה שקוראים היום, הוא משחרר את הבעלות שלו על הדבר. אנחנו דנים פה, שימו לב, וזה פה נקודה מאוד ככה, מאוד משמעותית ועמוקה. אנחנו דנים על גדרי הבעלות על הדבר, המהותיים. אז מבחינת שדה, מי שכרגע הוא בעל הבעלות, זה המוכר. עכשיו אנחנו צריכים לראות שהמוכר, המוכר משחרר את הבעלות שלו, ולכן המוכר כותב, שדי מכורה לך. כלומר, הוא בעצם זה שעושה כאילו את עיקר העבודה מבחינה הזאת, שהוא משחרר את הבעלות. בסדר, אחר כך אנחנו צריכים לראות שיש גמירות דעת גם של הקונה, שהוא רוצה והוא משלם, הוא עושה את הקניין מה שצריך, אבל מדובר על קניין שטר, לא כסף. לא להתבלבל, לא מדובר על כסף. כמה משמים על זה, זה לא אכפת לנו עכשיו. יש שטר, מי כותב את השטר? המוכר כותב את השטר, שדי מכורה לך. אני מודיע בזאת שאני מנתק את הבעלות שלי על הדבר ונותן אותו לך. לפי הדבר הזה, לכאורה, מי היה צריך בקידושין לכתוב את השטר? האבא. האבא היה כותב, ביתי נתונה לך. לא מכורה, זה לא עמה עברייה, ביתי נתונה לך. הוא משחרר את הבעלות, הוא משחרר את, כביכול, כן? הוא משחרר את הבעלות שלו על הבת שלו, ואז אנחנו אומרים, אז הגמרא דנה, רגע, באמת, באמת, מי אמר, אולי שזה יהיה ככה, אגב, ראיתם ירושלמי, דילגתי על הירושלמי, הירושלמי אומר, את הירושלמי? סדר מחירה כך הוא, אני פלוני, מכרתי ביתי לפלוני. סדר קידושין ככה, אני פלוני, קידשתי ביתי לפלוני. רבי חגי בא, אומר רבי יוסי, החליף ואמר, אני פלוני, לקחתי ביתו של פלוני. אני פלוני, קידשתי ביתו של פלוני. אמר לי, מה עושים? אמר לי, ומה בכך? מה אומר, מה אתם אומרים? מה אומר הירושלמי? לא משנה. לא רק שלא משנה, אלא כשהירושלמי אומר, הסדר, איך הסדר? מי? הבעל, האבא. האבא אומר, כמו שהוא אומר, שדי מכורה לך, ככה הוא אומר, ביתי, איך הוא אומר? אני פלוני, קידשתי ביתי לפלוני. זאת אומרת, אני, זה ביטוי יפה, כן? קידשתי ביתי לפלוני. זאת אומרת, אני נתתי לפלוני לקדש את ביתי. אז מי הדובר, מי הכותב? האבא. הירושלמי ששואלים אותו, אז הוא אומר, ומה בכך? כאילו, אפשר ככה, אפשר ככה. בבבלי לא כתוב אפשר ככה ואפשר ככה. חייבים ככה. סדר קידושין, זה הסדר קידושין, אין אפשרות אחרת. אבל לכאורה באמת צריך להיות הפוך. לא, שם זה גם השטר קידושי. בירושלמי זה גם שטר קידושי.
לא, אבל בירושלמי הוא
שטר
קידושי
ושטר מטר. הם דומים, הוא אומר, אין בעיה, אתה יכול... זה בדיוק, אנחנו צריכים להבין למה. הבבלי אומר שהם לא דומים, אבל לכאורה למה לא דומים? הסדר היה צריך להיות שהאבא אבא של הבת, הוא משחרר אותה, והוא נותן לפלוני לקדש אותה. לא, הבבלי אומר, הבעל כותב, הבעל כותב, הרי את מקודשת לי, למה? כי אני רוצה לומר, על פי הדברים של המהר"ל, על פי הדברים שהסברנו בהבדל בין הקניינים, כל המהות של קניין שטר זה אכלת האיסורים. להכיל את האיסורים, הבעל יכול. מי שמכיל פה את האיסורים זה הבעל. זה מה שהתורה מחדשת בקניין שטר, וזה מה שלא היה לפני מתן תורה. זה מה שלא היה. היה קניין שהוא היה יותר שייך לחלקים הטבעיים של המציאות, לחלקים של הביחד, של הביאה, אז זה ביחד, היה גם קודם. כסף, היא מקבלת כסף, היא נותנת בזה, היא מוכנה להתקדש, יכול להיות שהיה גם קודם. שטר, שטר זה חידוש של התורה, שהבעל הוא זה שמכיל את האיסורים.
למה האישה
לא מכילה את האיסורים? מה? יפה, מצוין, אתה שואל? קודם כל שנשתכנע שזה מה שהתורה אומרת. עכשיו אתה אומר, למה? חושב שאפשר להבין למה. בעצם, התורה אומרת, יש, כמו שהמהר"ל אומר, יש בחינה של שוטר ומושל, יש איזושהי בחינה בבעל שהוא יותר יכול ליצור את הדברים, הוא יותר אקטיבי, הוא יותר זה שיכול לחדש דברים. האישה, יש לה יותר בחינה של בינה יתרה, של לקחת את הדברים ואחר כך לחיות איתם, אחר כך לחבר אותם, להסכים אליהם ולהשתתף בדבר. יש משהו כנראה, כשאנחנו מסתכלים על בעל ואישה, זה משהו עם משהו מאוד מורכב. היום חושבים שהכל זה שוויון, ושוויון זה שהם יהיו בדיוק אותו הדבר. שוויון זה לא שהם יהיו בדיוק אותו הדבר, אלא שכל אחד יהיה בדיוק מה שהוא, בצורה הכי מלאה שלו, ואז נוצר מזה הרמוניה גדולה בעולם של כל מיני כוחות שבסוף הם פועלים ביחד, של חסד וגבורה, של משפיע, של מושפע, של כל מיני בחינות שמושפעות ביחד. אז כנראה אפשר עוד להעמיק בזה יותר, כן.
בצורה פשוטה, בסוף האיסור על האישה, כי אנחנו רוצים לדעת שמי הילדים.
נכון.
לכן לגבר יכול לתת כמה
אנשים לחשוב. נכון. יש פה כמובן גם ביטוי מעשי לזה, שזה בסוף גבר יכול להתחתן עם כמה אנשים.
מי השוטר של הגבר?
לא, זה ברור ש זה לא השוטר, אל תבין. לא, 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 טוב שאתה שואל, טוב שאתה שואל, ומעולה, וחלילה, אולי ככה זה נראה, אבל זה בהסתכלות לגמרי חיצונית ושטחית. יש פה שלושה קניינים. יש בירושלמי אבא אמינא שצריך את שלושת הקניינים כדי להכיל קידושין. אתה לא יכול רק אחד. אתה צריך שיהיה חיבור ביניהם בביאה, ואתה צריך שיתקבל הנאה והיא תסכים והיא תהיה שותפה, ואתה צריך שיהיה מישהו, צורך העניין זה הבעל, יכול להכיל את האיסורים. יש חידוש גדול שהתורה חידשה, שגם דרך קניין אחד, כל הדברים האחרים יכולים לפעול. אבל כל קניין פועל את שלושת הדברים, רק השאלה היא מאיזה זווית אתה נכנס, נקרא לזה, מאיזה מקום, מאיזה פתח אתה נכנס. גם כשאתה עושה שטר ואתה פועל איסורים, מיד אחרי האיסורים אתה פועל את ההסכמה, ואתה פועל את ההנאה, ואתה פועל את הביחד, את הביאה, אתה פועל את הכל. זה רק השאלה היא איך, דרך איזה אופן אנחנו ניכנס לקשר. ברגע שנהיה הקשר, תשכח עכשיו מכל השוטר ומכל החס וחלילה, לא מתחיל ולא, מה פתאום? זה הכל ביחד וזה הכל בדיבור. וכמו שהרב אבישי אמר, אתם מכירים את הבדיחה, אומרים, הבעל זה הראש, אבל האישה זה הצוואר. נכון? אז ידוע, הראש הולך לאיפה שהצוואר מסתובב. אז תכלס הבעל חושב שהוא הראש, אבל באמת מי שמוביל אותו זה הצוואר. עכשיו תגידו שזה בדיחה, זה בדיחה, אבל יש בה גם משהו, יש בה גם משהו אמיתי, לא שהבעל הוא כזה נחנח והוא נותן זה, אלא הכוונה היא שיש באישה בינה יתרה, שיש הרבה מדרשים כאלה בחזאי, שתכלס האישה באיזשהו מקום בניהול של הבית ובהחלטות ובראייה של הדברים, הרבה פעמים יש לה בינה הרבה יותר עמוקה מאשר האיש, לפעמים ההסתכלות הרחבה שלו לא תמיד נותנת לו, וזה העומק של הבדיחה הזאת, נקרא לזה, של הראש והצוואר. אבל בסדר, בוא נעזוב את הבדיחות וזה, על כל פנים, זה חס וחלילה, לא שוטר ולא שום דבר, בית, ביחד, הכל משותף, הכל בדיבור, הכל בחלילה. יש פה, תשים לב לדקות של העניין.
זה כאילו יותר אחראי כלפי המחויבות של האישה ו... זה נראה כאילו הבעל הוא זה שמחליט את זה.
לא,
הבעל. במקום שכאילו חזל היו קובעים איזה משהו, מה קורה ככה, כאילו...
לא שהוא מחליט, התורה... מה? כן, בדיוק, הוא מחיל, הוא לא מחליט. התורה קבעה את הדברים, והיא קבעה שאישה שתהיה מקודשת, אז היא תהיה אסורה לכל העולם. וגם הוא נאסר, גם הוא ירצה להתחתן עם עוד אישה, גם שזה מותר לו, הוא צריך לעשות איזשהו תהליך, זה לא שמותר לו עכשיו, מותר לו הכל. התורה נתנה לו את הכוח להכיל את הדבר הזה, וגם זה בסוף צריך את הרצון שלה. זה לא שאתה, היא, בסדר, מכילים עליה והיא כמו איזה עציץ, מכילים עליה. זה לא ככה. זה רק את הדקות של העניין מהבחינה הזאת של כשמדובר על איסורים, אז באיסורים באמת האישה צריכה להיות מוכלת. צריך שיכילו עליה את האיסורים, וזה זה הייחודיות של קניין שטר. אז אם כן, אם אנחנו מסכמים. כן. כל הדברים, בסוף יש סוגיה בדף ה', מה קורה כשהאישה נותנת כסף הקידושין, והיא אומרת, הרי אתה מקודש לי, וכו', אז בסדר, שם תראו, זו סוגיה מעניינת, לפעמים יש דברים מסוימים שכן יכולים לתפוס, כי זה הדדי, ויש דברים, אם היא גם נתנה וגם אמרה, זה לא יתפוס, כי ככה התורה הבינה, שוב, את סדר הדברים, שהאיש צריך להיות הפועל. זה לא מוריד שום דבר ממדרגת האישה, זה פשוט הבנת סדר הפעולות על כל קניין, באיזה אופן הוא פועל. כן, אז בואו קצת נחזור חזרה ככה למרכז הדברים. אז בואו נחזור קודם כל לשאלות ששאלנו, ודרך זה ננסה ככה לסגור ולגבש את הדברים. הדבר ראשון, התחלנו, הגמרא ככה מתחילה, ומניין שאף בשטר. נכון, אמרנו, זה ככה הערה הראשונה, נורית העזרה הראשונה שהייתה לנו. למה סגנון כזה? למה לא מנהלן שבשטר? מניין שאף בשטר. מה בעצם אומר הסגנון הזה? מה הוא ככה...
זה חידוש.
חידוש, בדיוק. ומניין שאף בשטר, תנסו לקרוא את זה במנגינה. בכלל, ללמוד גמרא עם מנגינה, זה משהו שמאוד עוזר. זכיתי להיות שנה אחת מורה בכיתה ח', ישיבה תיכונית, לפני שאיכשהו התגלגלתי לעולם ישיבות ההסדר. ועם התלמידים הייתי עושה הרבה פעמים, כך שני תלמידים, שם אותם ככה לפני הלוך, והייתי אומר להם שיגידו את המהלך של הגמרא, אבל עם מנגינה. זאת אומרת, כאילו הוא צריך לצעוק, הוא צריך לענות, הוא צריך זה. זה היה ממש מוצלח, זה היה ממש כזה מעניין, כי זה החייה להם כאילו את ה... החייה ככה את הגמרא. אתה יכול לקרוא את הגמרא כזה ככה, כמו איזה מסכן כזה, ואתה יכול לקרוא את הגמרא בפליאה או בזה, בכל מיני הבאות כאלה. אז גמרא כזאת, אתה אומר, ומניין שאף בשטר, כאילו אם אתה קורא את זה, אם אתה כבר קורא את המנגינה בצורה כזאת, אתה כבר מבין שהולך להיות פה, מה? שטר זה חידוש, גם שטר קונה? אכן, לא פשוט, כמו שאומר, כמו שראינו בראשונים, אומרים, רגע, ביאה, כסף, אני מבין, זה פשוט, הנעתן מרובה, זה די מובן לי שהם קונים, כי זה משהו בחיים, זה חיבור, זה... מניין שאף בשטר, הערה אחת. הערה שנייה, זוכרים שאלנו למה יחרו את שטר לביאה. גמרא הקדימה את ביאה לשטר. כמובן, על פי זה פשוט, כמובן. כסף ושטר. עכשיו יהיה לנו שאלה למשנה, למה במשנה זה לא ככה? אז אמרתי, תעיינו במשנה, יש הבנה במשנה. אבל תסתכלו רגע על הסדר בגמרא. הגמרא בכוונה דוחה את שטר לאחרי ביאה. כי היא רוצה להגיד לך, שים לב, כסף, ביאה, הם יחסית יותר פשוטים, בסדר, נמצא להם בדיוק את המקור והכל. ואז תבוא הגמרא ותגיד, מניין שאף בשטר? יפה. ואז אנחנו ממשיכים הלאה לדף ת' ושאלנו, לא שאלנו, שאלו הראשונים, למה לא אומר, למה ביתך מקודשת? למה לא יגיד, את את מקודשת לי, משטר הזה, הרי את מקודשת לי בשטר זה. למה להעמיד את זה מול האבא? כי העמדה מול האבא היא מעמידה את השאלה הכי, בצורה הכי חזקה של מוכר וקונה. יש לנו כאילו דוגמה למישהו שמוכר משהו משלו, כמו בשדה, שזה ברור שאדם מוכר את השדה שלו, לבין כביכול אבא שיש לו איזשהו סוג של בעלות על הילדה או הנערה, כשהיא בגיל שהאבא הוא הבעלים עליה, ואז מתחדדת מאות השאלה, מי פה נמצא, איך כותבים את הדברים? ואחרי שראינו את הירושלמי, שהירושלמי אומר שאכן גם בקידושין, גם בקידושין יכול באמת האבא לכתוב, קידשתי את ביתי לפלוני, ונתתי לפלוני את האפשרות לקדש את ביתי, אז זה עוד יותר מראה לנו שהבבלי בוודאי דווקא חידד וכיוון דווקא לדבר הזה, להעמיד את הבעל מול האבא, ולומר שפה רק הבעל כותב, ולא, אין אפשרות שהאבא. ולמה אין אפשרות של האבא? כי אם אני מבין, שוב, לפי הבבלי, לפי הירושלמי, אז זה בשבילך אלעד. זה העיקר שמישהו משניהם יגיד שהוא קידש. רוצה להגיד לו ש... מבחינת הירושלמי, אז העיקר שאנחנו נבין שהיה פה הסכמה לקידושין, ולא קריטי לנו שזה באמת יהיה, שזה דווקא יהיה על ידי, אבל הבבלי מקפיד ואומר, הבעל כותב, לא האבא כותב, הבעל כותב, למרות שלכאורה, כמו שאמרנו, ההיגיון היה, כביכול, ההיגיון היה שמי שמשחרר, מי שמשחרר כביכול את הבעלות, שזה האבא שיש לו את הבת, והוא עכשיו משחרר כביכול את הבעלות עליה, כמו שזה בעמה עברייה, אז שזה יהיה בצורה הזאת, בא בבלי ואומר, לא, כיוון שכל המהות של קניין שטר, זה כנגד הנושא של האיסורים, זה כנגד הבעלות העצמית יותר, לא כנגד הצד המעשי יותר, הנעתן מרובה, הצד יותר של החיים המשותפים, אלא יותר הנושא של החלת האיסורים, שזה משהו שהוא באמת יותר שייך לבעל. יש פה רן יפה בנדרים, תראו רגע במקור 10. היה לא מזמן בדף היומי, מי שאוחז שם, אז ראה את הרן שם. יש שם דיון, טוב, לא ניכנס עכשיו. כל פעם אני אומר שם הרן, זה רן מפורסם, הרבה מביאים את הרן הזה. כיוון שהתורה אמרה כי ייקח איש, ייקח איש אישה, ולא אמרה כי תלקח אישה לאיש, זוכרים, כי תוקח, כן, משהו כזה, לא כל הימנה שתכניס עצמה לרשות הבעל. ומשומח ימרין הפרק גם את הקידושין, די אמרה, היא הרייני מאורסת לך, אין בדבריה ממש, אלא מכיוון שהיא מסכמת לקידושי האיש, היא מבטל לדעתה או רצונה, ומשווה נפשה אצל הבעל כדבר של הפקר, והבעל מכניסה לרשותו, איל כאכן אנו דנים בקידושין מצד האישה אלא מצד הבעל. כן, כמו הוא אומר את זה בצורה כללית בקידושין, הוא לא אומר את זה דווקא בקידושי שטר, כמו שהרב אישה הזכיר, בסוף בכל הקידושין, מי שאומר, הרי את, גם בביאה בסוף כתוב, הוא אומר, קדשי לי בביאה זו, ואז יש את הביאה, או בכסף, הרי את מקודשת לי, שאנו עושים גם היום, בכסף, בטבעת זו, בכסף זה, ונותן לה, הוא בסוף פועל, רק שבשטר זה הרבה יותר חזק, לאור הדברים שראינו במערל, של החלת האיסורים, אז פה זה הרבה יותר בולט, זה מה שהגמרא אמרה, כי ייקח, ולא קוראים את זה כי יוקח. אבל את זה מאיפה אנחנו יודעים? מהלכה עם משה מסיני. זאת אומרת, אני מזכיר את מה שהתחלתי בהתחלה, מה שאני זוכר שאותי הדליק, הפעם הראשונה שאמת הסוגיה הזאת, זה ההלכתה. כל פעם שאומרים לך, אלא הלכתה נינו, אז אתה מבין שיש פה איזה משהו שצריך את ההתערבות הישירה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כדי ללמד לך את הדבר הזה, כי זה באמת לא פשוט, כי זה באמת חידוש. זה באמת, באמת לכאורה היה צריך להיות אחרת. אם משווים את זה לשטר, שטר מחר, אז שוב, האבא הוא בעצם זה שמשחרר, והיה צריך לכתוב, ולא. אומרת התורה, אומרת הלכה משה מסיני, צריך פה לקבל איזושהי קבלה בעל פה שאומרת, תקשיב, בקידושין זה ככה, בקידושי שטר, לא בקידושין זה ככה, בקידושי שטר זה ככה, כי מה שקורה בקידושי שטר זה אכלת האיסורים, הבעל הוא המכיל, והאישה היא, כמו שהר"ן אומר, היא בעצם נותנת את ה... כן, משווה עצמה כהפקר, לא חלילה כהפקר, חס וחלילה במובנים השליליים של הפקר, אלא היא מאפשרת, כן, היא נותנת את ה... את ה, את ההסכמה שלה, ואז זה חל עליה. כן, אם היא תגיד, אני לא רוצה, אז שום דבר כמובן לא יחול פה. אבל ברגע שהוא אומר, את מקודשת לי, והיא נותנת את ההסכמה שלה, אז הקידושין חלים, ופה היה צריך את ההלכה משם מסיני, שהיא בעצם תגיד את הדבר הזה. עוד דבר אחד מעניין, אחרון, שלפי זה הוא ממש פשוט, והראשונים, שני דברים. מכילה ממש, 3 דקות. שני דברים שהראשונים מעירים עליהם. אחד, תראו רגע, במקור 13, הרבה ראשונים שואלים את זה. אז פה הבאתי את הרשב"א. אומר הרשב"א, ואם תאמר, ועמי לא אקשין עלי, ועלו דמי אי שטרה לשטרה דגט, דעתה מתנקנה כותב, ואחה קונה כותב. שומעים את השאלה? כשהגמרה שאלה על שטר זביני, נכון? מה הגמרא אמרה? אלו דמי אי שטרה לשטר מחר. אומר הרשב"א, למה ללכת רחוק לשטר מחר? היה אפשר לעשות שאלה הרבה יותר פשוטה, להשוות את זה למה? לגט. מה קורה בגט? מי כותב? הבעל. הבעל, מה הוא? הקונה או המקנה? מה? בגט. מקנה. כן, האישה, צורך העניין, כאילו היא אצלו, היא ברשותו, ועכשיו הוא אומר, הרי את משולחת, הרי את מגורשת. אז הנה, זה לא כמו קידושין. בקידושין, הקונה כותב, בסדר? בקידושין הקונה כותב, ובגירושין, מי כותב? המקנה. למה הגמרא לא שאלה? התשובה היא פשוטה לגמרי, נכון? הרשב"א אומר, יש לומר משום דאיקה למימר דדומיה דגיטינו, דאחה ואחה הבעל כותב והיא מקבלת. אומר הרשב"א, זה לא מתחיל. זה לא מתחיל להשוות לגט. כי אם היינו שואלים את השאלה הזאת, מיד מה שהיינו עונים זה... מה? מה היינו עונים? היינו אומרים, רגע, פה זה המקנה ופה זה הקונה. ואז מה היינו עונים? שניהם זה הבעל. מה זאת אומרת שניהם זה הבעל? הכוונה היא, הבעל מכיל את האיסורים, והבעל גם משחרר את האיסורים. זאת אומרת, כיוון ש... על פי הדברים שאמרנו, זה פשוט לגמרי. והרשב"א כותב את זה בשורה אחת, הוא סוגר את העניין. כיוון שכל הסיפור זה אכלת איסורים, אז עם אלה ברור שהבעל, איך כתוב שם? פעם למדנו בכתובות, נתנו שיעור על הפה שעשה, הוא הפה שהתיר. הבעל הוא הכיל את הקידושין, ועכשיו הבעל הוא זה שמשחרר את הקידוש, כלומר הוא עכשיו משחרר את הקשר, כי זה נמצא אצלו. התורה שמה את זה עליו. אז ברור שזה נמצא אצלו. אז עם אלה זה פשוט הדבר הזה. ועוד דבר אחד מאוד מעניין, התוספות כתב בדף י' עמוד ב' בסוגיה של עבד עברי, אגב, היה לי טעות פה באחד השיעורים הקודמים, אני צריך לתקן אותה פה, כי בסוגיה שם רואים שגוי יכול לקנות עבד עברי מכסף מקניו. אני חושב שפה, תוך כדי איזה שיח פה בשיעור, אני אמרתי שאני לא בטוח בזה, שהוא יכול. אז קודם כל אני מודה פה על הטעות, וגוי יכול לקנות, יכול לגנות גוי בעבד עברי, לקנות גוי יכול לקנות יהודי בעבד עברי, אבל שימו לב דבר מעניין, הוא לא יכול לקנות אותו באיזה קניין? בקניין שטר. התוספות מביא, תראו פה בתוספות, במקור 12, לכך נראה רבן אותם, דאחי פירושו, הועיל וכל קניינות דעבד עברי, דעובד כאובים בעבד עברי בכסף, דכתיב מכסף מקנתו, לאפוקי שאינו קונה בשטר. דישראל גוף אלוקן יהיה בדברי בשטר, אלא משום דעית קשלה אמה, ואמה לאחרת, זאת אומרת, אמה לאישה. בית כוכבים לא שייך הייתמה, שהרי שימו לב, אינו בתורת גיטין וקידושין. ועוד הרע רבנו תם, ואפילו בקרקעות עובד כוכבים אינו קונה בשטר. דבר מדהים. מה אתם אומרים לפי מה שאמרנו עכשיו בשיעור? למה קניין שטר לא עובד אצל גוי? הוא לא יכול לקנות קרקע בשטר, והוא לא יכול לקנות עבד עברי בשטר. למה? כי שטר, יפה, כי שטר זה חידוש, לא סתם זה חידוש של התורה. שטר פועל על הבעלות העצמית. שטר פועל על החלת האיסורים, על החלת המהות של הקשר. אז גוי מבין חזקה, עושים חזקה בשדה, לוקחים מעדר, עושים קצת חפירה, קונים. גוי מבין כסף, לגמרי מבין כסף. שטר? שטר זה קניין, הייתי קורא לו כמעט קניין רוחני. כמעט אפשר לקרוא לו קניין רוחני, כי באמת מה קורה פה? אתה לא מקבל כלום, אתה לא נהנה מכלום, אתה לא קורא כלום. אז מה קורה פה? מה שקורה פה, אתה כתבת, ביתך מקודשת לי, וואו. הרי את מקודשת לי, אם זה ישירות אליה, בסוף זה כמובן, יכול לקדש אותה ישירות ולכתוב הרי את מקודשת לי, זה לא שזה לא אפשרי, זה רק הגמרא הביאה את האבא בכוונה, כמו שהסברנו. זה שטר, זה קניין רוחני, זה קניין שעוסק בעצמות הדבר, ולכן גוי אין לו קניינים מהסוג הזה, הוא לא יכול להבין קניין מהסוג הזה, כי זה קניין מופשט, זה קניין יותר שבאמת שייך לתחום שיותר שייך לעם ישראל, תחום של איסורים והיתרים, פחות שייך בגוי. יש לו שם צו בני נוח, בסדר, אבל לא, כל המערכת של תורת גיטים וקידושים וכל הדבר הזה לא שייך אצלו, ולכן גם בעבד עברי, שזה לכאורה מערכת כלכלית, גם שם אולי, וגם קרקעות, הוא לא יכול לבנות אותם בשטר, כי כל המהות של קניין שטר, לא רק באישה, היא קניין מהסוג הזה, וזה ממילא בגוי לא יפעל בשני הדברים הללו. טוב, בעזרת השם. הכוח, ברוכים תהיו.